בסוף, כמו יכול להיות גם ישעיה. כל השמות האלה שמקורם בשם י' ק' ו' ק', אנחנו לא מוצאים אותם ביוצאי מצרים. אין, פשוט לא תמצאו. מה שתמצאו שם הרבה זה אל. כן, קחו את שמות הנשיאים. כן, אליצור בן שדעור, שלומיאל בן צורי שדאי, פגעיאל בן אוכרן, אליאב בן חילון, או בהתחלה בסוף יש אל. או שתמצאו שם הרבה שדאי. כן, שדעור, עמישדאי, צורי שדאי. כן, תמצאו הרבה. מה שמוביל אותנו לתחילת פרשת וירא. ששם נאמר, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדאי, שמי השם, כלומר שמי יודקי ובקי, לא נדעתי להם. ממש השם יודקי ובקי באמת לא היה ידוע, אבל השמות אל ושדאי היו ידועים, ועל שמותם קראו אנשים. הראשון הוא שמגלה את שם יודקי ובקי, זה כלומר משה רבינו במעמד הסנה. ואז הוא קורא למשרתו בשם יודקי ובקי, השם יהושע. כך שיהושע הוא בעצם הראשון שנקרא בשם הזה. אחר כך יש דרשות יותר מאוחרות שהשורר בתהילים שקורא ליוסף יהוסף, כאילו שהיו דבב שם זה משם השם. מתחילה יוסף זה פשוט מילה, כן? יוסיף, כן? יהודבב. אותו דבר יהודה, אין שם שם השם, זה דרשה. אבל בגנוי יהושע הוא הראשון שנקרא על שם יהוד קי ובקי, וזה בתור משרתו של משה. ובאמת יהושע מופיע בכל מקום בתורה כמשרתו של משה, חוץ משני מקומות. מה עם שני המקומות שיהושע לא מופיע כמשרתו של משה? אחד מהם זה כשהוא מופיע בנשיאי השבטים. כן? בנשיאי השבטים, וזה למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שבט בן חורי, למטה אפרים הושע בן נון. כאן הוא מופיע כנשיא שבט, הוא לא מופיע כמשרת, לכן הוא מופיע בשמו המקומי. והפעם השנייה זה בסוף התורה. פרשת האזינו, ששם נאמר, ויבוא משה וידבר את כל דברי אשר עשו באוזני העם, הוא והושע בן נון. שם כבר יהושע ממש במדרגה שלו, בעצם כבר קיבל את המינוי, ואין שלטון ביום המוות, ושם נקרא בשם הושע בן נון. המשך ספר יהושע, יהושע כבר רואה את עצמו כמשרתו של משה, וקורא לעצמו בשם יהושע. זה משהו לגבי שמו ולגבי ייחוד של שמו שכולל את שם השם. נלך מכאן לשאלה ממד בזכות מה זכה יהושע להנהיג את ישראל. וכאן ניתן עליו בשני כיוונים. כיוון אחד, כמו שאמרנו, הוא המשרת של משה, וממילא הממשיך. כן, ניתן לראות שהממשיך של אלי זה לא בניו, אלא דווקא מי ששרת את השם לפניו, כמו שמואל. כאן גם כן, מי ששרת את משה והמשיך את דרכו, אז הוא הפך להיות מנהיג במקומו, ולמעשה ממשיך בכל הדברים של משה. מה שאומר לנו שיהושע נבחר בעצם כממשיכו של משה. שוב, כממשיכו של משה הוא זכה כמובן לדברים שאיש לא זכה להם. שהגדול שבהם הייתי אומר, והיה כמו משה ויהושע משרתו, והיה משה אל הר האלוהים. לא בדיוק ברור לאן הוא עלה, אבל אני לא חושב שניתן לשלול את הסף. שניתן לשלול על הסף את האפשרות שיהושע עלה עם משה רבינו ממש למעלה, זה לא שיטת רש, אבל אין לנו מקום שאומר דבר אחר, שהוא עלה איתו ממש למעלה, והוא הקשיב, הוא שמע את הכל. הוא שתק. משה רבינו היה פעיל, משה רבינו קיבל את התורה, אבל יהושע ישב שם ושמע, והוא יורד עם משה מהר סיני. ואז ממילא, באופן טבעי, הוא לא ממשיך. אנחנו נראה כמה וכמה פעמים שהוא נכנס יחד עם משה רבינו, למקומות מאוד גבוהים. אולי, אינני יודע. אנחנו עוד נראה שיש למשל פסוק ביהושע שאין לנו משהו נביא אחר ושאולי רומז על אפשרות כזאת, וזה יהושע פרק כף. וידבר אדוני אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור וכו'. נדמה לי שלא צריך להמשיך. כלומר, פסוקים בסגנון כזה, יש רק אף ורק אצל משה רבינו, בכל המקרא, ופעם אחת אצל יהושע. כלומר, ממש משמע יהושע, כממשיך של משה מכל בחינה, כמובן לא חטא בעגל, אפשר להזכיר, ועוד. אבל, מה שעולה מן המקראות, שיהושע ממשיך ומקבל את המנהיגות דווקא לא כמשרת של משה, אלא כאחד משנים עשר נשיאי השבטים. כלומר, יצאו 12 נשיאי השבטים לארץ ישראל, 10 כשלו, 2 הצליחו. ושניהם מקבלים את שכרה. זה מה שנאמר, כן, זולתי כלב בן יפנה ויראנה ולא יתן את הארץ אשר דרך בה ולבנה. ויהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם אותו חזק, כי הוא ינחילה לארץ ישראל. משמע שזה מתקשר להיותו, דווקא להיותו נשיא שרת. ואז כמובן עולה השאלה מדוע דווקא הוא, ולא כלב. כלומר, ברור שאין לנו מועמד אחר, אבל השאלה מדוע כלב לא נהיה נשיא, ומדוע יהושע כן נהיה נשיא. אני מניח שזה קשור להבדל בהתנהגות בין כלב ליהושע. התורה מאוד משבחת את כלב, ובהחלט יש הרבה על מה לשבח אותו. אבל נראה שלהתנהגות של כלב יש גם איזשהו חיסרון מתוך כל המעלות. כתוב, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות על העם כי חזק הוא ממנו, ויוציאו את דיבת הארץ אשר תראו את הארץ בני ישראל עמו. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם שראינו בתורה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ואני בינינו כרגבים וכן היינו בעיניהם, ותישא כל הלילה את כל העם. כל העם בלילה. מי שקורא את המסוגים האלה כפשטה, אז מי זה לאנשים אשר עלו עמו אמרו? מה? סליחה? כמה? 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 כמה מרגלים היו? לא, אבל לא כולם אמרו. כלב היו לא, מה?
הסתרה, זה היה כלב.
אבל לכאורה 11.
אבל זה ממה שהם אומרים, לא מתאים למה שכלב אמר. כאילו
לא. מה עם יהושע?
לא, אבל לכאורה גם יהושע הוא אחד מהם. זה מה שעולה בפסוקים. הוא היה אשכלה, ואנשים...
הוא בהתחלה לא אומר
כלום, בצד הוא מצטרף ויורד ומפתח עד עם אחרים. כשאתה לומד את הפסוקים בהתחלה, משהו יהושע ביניהם, ברור שלאור ההמשך זה לא ייתכן. זה מעלה את השאלה, אם כן, איפה היה יהושע? התורה מדברת על כלב ומדברת על האנשים שדיברו נגדו, לא מדברת על יהושע. מה קרה איתו? אבל עושה רושם מהדברים של כלב, שכלב היה באמת מאוד נעמד, מאוד מסור, מאוד גיבור, אבל עושה רושם שזה הצית את אש התבוסתנות אצל המרגלים עוד יותר. הדברים שהם אמרו בהתחלה, אלה דברים שאולי אפשר לחיות איתם. באנו אליה לתושב שלחתנו וגם שמחת חלב ודבשי, וזה פגיעה אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים גדולות, בצורות, וגם בני ענק ראינו שם. כן, ובהמשך רואים המלך יושב בארץ הכנען, והכתיבי אמור יושב בער, והכנעני יושב על הים על יד הירדן. אחרי שכתוב היה אסכלב את העם אל משה, והיום אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל, אז הם אומרים דברים הרבה יותר חמורים, הם אומרים במפורש לא נוכל לעלות, תכן הם לא אמורים. והם מוצאים גם את דיבת הארץ, ואומרים שגם הארץ היא ארץ אוכלת. שזה ודאי הם לא אמרו, קודם הם שיבחו את הארץ. כאשר לפעמים אתה יכול להיות גיבור, אבל מרוב שאתה גיבור, אתה גורם איזה מין אנטגוניזם כזה. אנשים יותר משנסים אותניים ונאבקים נגדך. כלומר, אתה יכול לקבל צלש, והקדוש ברוך הוא נותן לו את זה וגם נותן לו נחלה. אבל מנהיג אחד כזה לא יכול להיות. הוא יכול להיות מנהיג של שבט. השבט כולו מסור וחדור אמונה, כמו שאנחנו מוצאים בספר יהושע. מנהיג של העם, שיש גם אנשים חלשים יותר, הוא לא יכול להיות. הוא רב צמידה עם הרקדים. מפקד טוב זה מפקד שנמצא עם החיילים שלו ויודע לקח, ולא אחד שרץ ראשון ואז אף אחד לא יכול לראות כדי שלא יגיעו לו בגע. וזה מה שקורה עם כלב, וכלב מעורר את הכל להפך. הוא מקבל שכר כבר שהוא נאמן, אבל הוא לא נבחר להיות מנהיג. יהושע שתק. מה יהושע רצה? הם רצו לחזור למצרים. כלב רצה להיכנס לארץ, יהושע אמר, נשאר כאן. כלומר, איפה שהוא היה ברור ליהושע שהעם, שעשרה מן המנהיגים שלו ככה נראים, לא יכול במצב הזה להיכנס לארץ. היה לו מספיק שכל כדי להבין. הוא לא רצה 40 שנה. הוא נסתם אמר, בסדר, אנחנו נשתור. יגידו, יעברו חודשיים, יעברו שלושה חודשים. הקצף יירגע קצת. אז נתחיל לבנות משהו. רגע, אי אפשר לעשות את זה. מתי יהושע בכל אופן שוכב על הגדר? שאומרים שם ויאמרו איש אל אחיו ניתנה הראש ונשובה מצרימה, היפול משה ואהרון על פני לפני כל קהל הדת בני ישראל, ויהושע בן נון וחלב בן יפונה מן התאים את הארץ קרו בגדיהם ויאמרו וכולי וכולי. כאן אני רוצה להעמיד יהושע לא מול כלב, אני רוצה להעמיד את יהושע וכלב מול משה ואהרון. בספר דברים כתוב, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם. זה לא נאמר על חטא מי מריבה, בספר דברים זה נאמר על חטא המרגלים. תסתכלו ותראו, בחטא המרגלים נאמר, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם, אני יכול לקרוא שם את הפסוקים. וישמע אלוהי כל דבריכם ויקצור וישבע לאמור אם יראה איש באנשים אלה הדור הרע הזה את הארץ הכבר שנשבעתי לתת לאבותיכם זולתי יקלה ונפנה אלו ירנב לא יתן את הארץ הראש דרך בו ובניו יענו של מילי אחרי אמרי גם בי תענף אדם ידלכם לאמור גם אתה לא תבוא שם יושב בנו נעומד לפני כל יבוא שם ותוכל זה כי הוא ינחילן את ישראל ותפכם אשר אמרתם לפלסייה ובניכם אשר לא ידעו יום טוב הרע אם היבוא יום ולהם יתננה והם ירשוע. הכל מדבר כאן על חטא המרגלים, לא מדובר כאן שום דבר על חטא מי מריבה. אבל משה רבנו לא חטא בחטא המרגלים, למה הוא נענש? ואין לי שהוא לא נעלם. אבל ברגע שהיה צריך לגלות מנהיגות מול עם שאומר ניתנה ראש ונשוב במצרים, מה המנהיגות שמגלה משה רבנו? ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עד הכנסת. איך היינו אומרים בעברית צברית? משה רבנו על הפנים. זה מה שקרה שם. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מנטרים את הארץ קרו בגדיהם ויאמרו לכל הדת בני ישראל לאמור עד אשר עברנו בה. כלומר הם מנסים איכשהו לתפוס בשרידי המנהיגות ולבלום את המפות, מה שמשה ואהרון לא עשו. בהמשך עשה להגיד ולהגיד מבוסס על פשוטו של מקרא, שמשה אומר ויגיד הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אתה לא ייכנס. אמר בסדר, ייכנס יהושע ויוביל אותם ואני אהיה משרתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא נתון לך. בשלב מסוים אמר משה 100 מיטות ועל קנאה אחת. משה רבנו עצמו לא הסכים, אבל הפירוש הדברים שמשה רבנו לא נאמר לו שהוא לא ייכנס לארץ, אלא שהוא לא יהיה מנהיג. כי באמת ברגע המשבר הוא נפל על הפנים. יכול להיות בגלל שהוא בן לדור אחר. יהושע וכלב לפחות ניסו, הם היו מדי צעירים, הם היו מדי לא מקובלים בעם, אז ממילא לא שמו להם. אבל שניהם שוכבים על הגדר, הארץ שעבר בא לטור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, הביא אותנו לארץ אשר... בא לנו ארץ אשר היא זמת חלב ודבש. ואמרו כל העדה לסכול אותם באבנים. דידקתי, סוכר. ויאמרו כל העדה לזכור אותם באבנים, וכבוד השם לפחות היה ניסיון. אבל הדבר הזה מעלה שאלה על יהושע. מקום אחד אנחנו רואים שהיה מין קצב כזה גדול, אז יהושע שותק. הוא אומר לך קשה יעבור. מקום שני, פתאום יהושע שוכב על הגדר, עד בכך שעוד מעט סוכלים אותו באבן. למה דווקא כאן? למה לא מקודם? שהיה ויכוח על הארץ. אני מעריך שכאן נמצא התפר שבו נמצא עולמו הרוחני של יהושע. כל עוד הוא בא על כניסה לארץ, הוא לאלטרנטיבה להישאר במדבר, אני לא יודע לכמה זמן, לא אומר 40 שנה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות חצי שנה. אז יהושע אומר, בסדר, נשאר במדבר ולא ניכנס לארץ, ונחכה עד שהעם הזה יקבל עוז רוח כדי להיכנס ולהילחם. ולזה הוא היה מוכן, כלב לא היה מוכן. אבל כשדובר על ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשוב במצרים, כאן יהושע שוכב על הגדר ולא נותן לעבור. לחזור למצרים אני רוצה שיהיה ברור. לבקש סליחה מפרעה על מכות מצרים. ולפצות את המצרים על קריאת ים סוף. ולוותר על לוחות הברית שכתוב בהם אלוהי השם אלוהי השם הוצאתיך בארץ מצרים מבית עבדים. זה לוותר, זה לוותר על כל המפעל, זה לחזור למצרים ולהיות תקוע שם לעולם בעצם כעבדים מצרים חסרי כל זהות יהודית. כאן יהושע עומד על הרגליים האחוריות ולא נותן לה. כלומר, יהושע יש מקום שבו הוא מוכן ללכת עם העם כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יש מקומות שיהושע נעמד על הרגליים האחוריות, ישכב על הגדר, לא נותן לעבור. אבל זה בא לידי ביטוי גם בספר יהושע. אני רוצה שנראה שני אירועים בספר יהושע שיתנו לנו כאן את הקו המנחה. אחד מהם בפרק ז', פרק ז' זה העין. ואחרי התבושה הראשונה בעין, כתוב משהו דומה לחטא המרגלים, פרק ז' פסוק ה', ויקום הם אנשי העי כ-36 איש וירדפו לפני השער עד השפרים ויקום במורד וימס לבב העם ויהי למים ויקרא יהושע סמלותיו ויפול על פניו ארצה ויפני עבור לנו עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד המוריל לעבידנו? ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. ביד רעים, אמר אחרי אשר רפא ישראל עוד פני ויבא, וישבו כנענים וכל שבעת ונעשה בו עלינו וחיתו את שמינו מן הארץ, מה תעשה לשמך הגדול? להגיד, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. זה בדיוק חטא המרגלים. יהושע רואה את המורל הלאומי, הוא מבין שאם עם כזה אי אפשר יהיה להילחם, הוא אומר יותר טוב להישאר בחוץ. וחז"ל יש ביקורת עליו, אבל אני בא פה דווקא מהצד הטוב. חז"ל אומרים על זה, כתוב בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ברנה וראה את הארץ הטובה. אם חז"ל מביאים את הפסוק, תחנונים ידבר רש ועשיר יענה הזאת. תחנונים ידבר רש, זה משה רבינו. אמר בהתחנן, ברנה וראה את הארץ הטובה. ועשיר יענה הזאת, זה יהושע. שאומר, כשנותנים לו את הארץ, הוא עשיר. הוא אומר, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. אני מוכן להישאר בחוץ. אבל שוב, אני לא בא מצד הדבר הזה, אני בא לומר, ברגע שהעם לא מסוגל להילחם. אני שוב אומר, אנחנו צריכים להישאר בחוץ. יהושע כאן ממש נמצא יחד עם העם. נישר קו ונמצא יחד עם העם. נשמע את זה ליהושע כך דלת. שם הוא אומר להם בפסוק י' ועתה יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת ועשיו את הדברים שעבדו אבותיכם בעבר הנהר ומצרים ויבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני בחרו לכם היום את מי תעבדו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. כשמדובר על המעט, כל האמונה בהשם במשהו, בברכאות אלטרנטיבי, ושהוא אומר, לא תודה שלום, אני עם העם הזה, אם הם רוצים, אני מעבר לגדר. כלומר, היכולת של מנהיג זה לדעת להיות עם העם, ולדעת מתי, צריך גם להתנתק מן העם וגם במחיר, שיבחרו אולי מנהיג אחר, לא משנה כאן. דומה שהתורה שמה כאן את יהושע במקום הזה שאצלו באמת קיימת הפרופורציה מתי כן מתי לא, וכך הוא עובד, ונראה שבאמת לכן הוא זה שנבחר בסופו של דבר להנהיג. כל זה לפרשת המינוי של יהושע. ואני רוצה קצת לעבור לימים האחרונים, ואם נספיק לרגע כמה דברים בספר יהושע שקשורים בדבר. אבל אולי לפני כן אני רוצה לדבר קצת בפרק ביהושע שדיברתי עליו מקודם, פרק כף. וידבר אדוני אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, תנו לכם הרי המקלט שדיברתי עליכם ביד משה, לנו שם רוצה לכם כנפש בשקויה ובלידה, והיו לכם למקלט מגואל אדם. ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודיברי באוזני העיר ראי את דבריו ואספו אותו העיר עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. וכי ידוב גואל אדם אחריו ולא יסגירו הרוצח בידו כי בלי דעת יקאו ולא שונאו ולא מתמול שישו. וישב העיר ראי עד עומדו לפני אדר משפט, אדמות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם, אז ישוב הרוצח ובא אל עירו ואל ביתו ואל העיר אשר נס משם. הפרטים שיש לנו כאן לא נזכרו בתורת משה באופן ברור. כתוב לי, יחי יש שם אל הרב והרב לא וקם עליו ויקם נפש ומת ונס אל אחת הערים האלה ושלחו זקני עירו לאחת הערים האלה ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ומסרו אותו ביד גואל אדם. אבל כאן שמה שמשאים בגלל זה קודם כל מה שנקרא מעצר, כלומר הוא בא משכנע את זקני העיר שיש מקום לדון, ואז הם נותנים לו מקלט. אחר כך עורכים משפט ומוסרים אותו ביד זקני העדה, ואם הוא אשם הם מוסרים אותו ביד גואל אדם, אם לא מחזירים אותו לעיר המקלט. זה לא נזכר בתורה במפורש. הרעיון הזה שכאמור אצלנו כמו חדר מעצר, כלומר שאתה כבר נמצא, אתה נמצא לפני המשפט, הוא לא יודע בדיוק מה לעשות איתך. למה זה לא חדר מעצר, זה לא אבו כביר, זה לא משקושת ירוע, זה נקלט, זה גם מכאן. אבל הרעיון הזה לא מופיע בתורה מפרש. נראה פרשנות והרחבה, וכאן זה לא פרשנות והרחבה שכיוון שהקדוש ברוך הוא עצמו אומר את זה. ואני מניח שכאן אחת מנקודות הצומת החשובות שבהם אנחנו רוצים מפגש בין התורה שנכתב לתורה שבעל פה. אני מניח שכל מה שכתוב כאן בספר יהושע למשה רבנו זה נאמר בעל פה, ולכן זה לא נכתב בתורה. נכתב ביהושע זה לא תורה שנכתב, זה עדיין נשאר בגדר התורה של בעל פה, אבל אתה רואה שלתורה יש פרשנות, שיש תוספת של הרבה מאוד פרטים שלא נכתבו בתורה במפורש, שזה אתה מוצא. כלומר, הייתה במסורת שבעל פה עברה, כאן ביהושע היא יכולה להיכתב. אבל לא, לא חלק מספר התורה. ויהושע כאן הוא בעצם הממשיך של התורה שבעל פה, כן.
עכשיו זה למה שהם מוסיף משהו.
מה?
למה אפשר לומר שיש כאן תוספת שלא נאמרה ולא נכתבה על דם לפני כן? זה משהו שהשם לא יודע, היא הרצאה משהו כזה או...
זה לא מסתבר, זה לא תוספת, זה משנה במידה רבה את התפקיד של הריקלו. זה תוספת שיש בה גם שינוי, וזה לא מתקבל על הדעת. אני יכול לתת דוגמאות אחרות, דוגמה שמביא הרמב"ם. כן, ושפרתם לכם ממחרת השבת. לפי הפשט כמובן. יום השבת, ממחרת השבת, כלומר, ושפרתם לכם מיום ראשון, בשבוע, נכון? אבל ביהושע אתה מוצא, וישבות המן ממחרת באוכלה מעבור הארץ, ויוכלו מתבואת הארץ שלנו בשניים. משמע שהשבת, מה זה? יום טוב. אם הייתם שואלים אותי, אז למה זה נקרא שבת? הייתי אומר לכם תשובה שלא נראה בשום מקום, אבל אל תגלו לכם. נותן לכם ממוחרת השבת. ממוחרת היום ששבת המן. אבל ברגע שלא יהיה מן, ואז אתם תתחילו מתבואת ארץ ישראל, שם תתחילו את הספירה. הספירה היא לתבואת ארץ ישראל. בסדר, לא חשוב, אנחנו לא עוסקים עכשיו בפשטי מקראות שם. נחזור לעניין שלנו. אבל זוהי דוגמה של זה נושא דבר של הרמב"ם, זה חוק חביבים ומוספים. ויצא הרמב"ם שם, כשמדבר על ספירת העומר. זוהי דוגמה קלאסית, תורה שבעל פה, שכמובן מזכירה לנו מאוד משנה שמה אומרת. משה קיבל תורה מסיני, והוא שרה, יהושע. יהושע הוא בעצם היוצר והממשיך של תורה שבעל פה. מכאן אולי גם, אני מעלה את זה כרעיון, אם כי אנחנו נבחן את הדבר הזה בצורה יותר יסודית, נשתדל לבחון אותו. אולי זאת המשמעות של המחלוקת, שנראית מחלוקת כותבית ועצומה, בשאלה מי כתב את שמונה הפסוקים האחרונים של התורה. מה מכירים את השאלה, נכון? שמונה הפסוקים האחרונים של התורה מתחילים בוימות שם משה. השאלה איך משה כתב. מגמרא ובבטרה מביאה על כך שתי דעות. דעה אחת שאומרת שהקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. בדמה, ביהודיה, לא בדיוק מבין, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו שם עוד עוד, או מילה מילה, והוא כותב את המילה, ובלי להבין את ההקשר. או ששמונה פסוקים אחרונים של התורה, יהושע כתב. כאן ייתכן שיש מחלוקת כותבית מאוד, ואנחנו עוד נשתדל להסתדר עם שתי הדעות. אבל דעה אחת שבאה ואומרת, התורה כפי שהיא בשלמותה לא מסוגלת להיות מובנת לשום אדם, אפילו לא שמונת הפסוקים האחרונים שופכים אור על נקודה שיש כאן משהו בתורה שאפילו משה רבינו הוא כותב את התורה אבל הוא לא מסוגל להבין. כלומר אנחנו מבינים שמשה רבינו כותב את התורה, אבל משה רבינו גם מפרש את התורה, ומשה רבינו מנחיל את התורה, ומשה רבינו מפנים את התורה, ובכל זה אומר על זה עובר לעם ישראל. באים כאן שמונת הפסוקים האחרונים ואומרים, רגע, התורה בשלמותה היא דבר שאפילו משה רבינו לא מסוגל להשיג. הרי שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, משה רבינו לא השיג, וזוהי המשמעות, הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב את זה. לשון אחרת, התורה היא ודאי שלמה. וכולה מנבואת הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. היא כל כך שלמה, והיא כל כך גדולה, והיא כל כך בלתי מושגת. בקיצור, מה צריך לעשות איתה? לנעול אותה חזק מאוד בתוך ארון הברית, לשים על ארון הברית את הכפורת עם שני הקרובים שישמרו על זה, לתקוע את זה עמוק 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 בקודש הקודשים, ואף אחד לא מגיע לשם. אפילו הכהן הגדול רק יום אחד בשנה, וגם אז עולה לקטורת מכסה וחוצץ בינו לבין התורה. כלומר, התורה מביאה לנו את מה ש... את כל מה שנסגר, את כל מה שעל אנושי, את מה שיקר לנו מאוד, שמסוגלים לאהוב אותו מאוד, להתקשר אליו מאוד, אבל לא להזדהות ולהבין עד הסוף. ואז אנחנו חייבים. ועוד שהדעה השנייה אומרת את ההפך הגמור. התורה נכתבת על ידי משה. אבל בסוף התורה יש שמונה פסוקים שלא נכתבים על ידי משה. נכתבים על ידי יהושע. מה זה בעצם אומר לנו? קודם כל זה אומר לנו כמובן כל הפסוקים ניתנים להשגה ולהבנה. ואם משה רבנו לא מסוגל להשיג ולהבין מה זה בימות שם משה, וברור שהוא לא מסוגל, שהוא עדיין לא מת, ואחרי מותו לא שייך להגיד שהוא מסוגל להשיג ולהבין. קודם כל הפסוקים ניתנים להשגה והבנה, אבל יש כאן עוד משהו, ומה הוא? יש נקודת חיבור ברורה בין תורה שבכתב ותורה שבכתב. שמונה פסוקים. ומצד אחד חלק מן התורה, מצד שני זה כבר כתב יהושע, שזה לא משה. זה כבר הייתי אומר אנוש, אולי לא כאלו, כן, ודאי אדם דגול, אבל זה כבר לא אדם שעמד 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, עם כל המשמעות. אלא אם כן נניח שגם יהושע היה לה סיני, אבל את זה נעזור. אבל יש כאן מחלוקת מאוד כותבית בין שתי דעות. אבל בסך הכל יהושע ניצב לנו כאן בנקודת תפר מאוד מאוד ברורה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, וזה בעצם תחילת העמדת התורה שבכתב. מכוח תורה שבכתב. מצד שני צריך לזכור שיהושע איננו רק נביא ומוסר התורה, יש לו עוד. כאן אני הדברתי פעם למה שחזל הורים פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. בדרך כלל אנחנו אומרים את זה על השגת התורה של רבנו מול השגת התורה של יהושע, או השגת הנבואה של משה מול השגת הנבואה של יהושע. הדבר הזה מסתמך יותר על המסורת ומסתמך יותר על תורת הסוד, אנחנו לא יכולים להצביע על פיסוק שהוא אומר את זה מפה. כמובן, וכאן נביאות בישראל כמשה. אני הייתי מעלה אולי פרשנות נוספת לאמירה הזאת, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. וזה לא מתקשר רק לעניין התורה והנבואה, אלא מה תורה? כיבוש ארץ ישראל. משה רבנו ניתן גדול לכבוש רק את הארץ שיחון ואוג, אבל זה מקום נכבד, לא קטן. כל הרי הגלעד והבשן עד סלחה ועדרי. רק על חבל ארגוב נאמר, היה חבל ארגוב, זה לא כל הסיפור הזה. נאמר, 60 עיר כל חבל ארגוב מלכת עוג ובשן. כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה דלתי מובריח לבד מערי הפרזי הבדו. רק בחבל ארגוב, אפילו לא כל ממלכת עוג. ועוד לא אמרנו מילה אחת על סיחון ועל ארצו, שגם כן הייתה ארץ חזקה. 60 ערים בצורות חומה גבוהה דלתי מובריח, משה רבנו גומר את כל הסיפור הזה, תוך בערך חצי שנה, נכון? כל כבר אחרי מותו של אהרון בכלל במדבר עדיין, כלומר בנגב שם. מותו של אהרון היה באלף אב, באלף שבט כבר משה. זה אחרי הקודות שיחון ולכן אומרים את אוכל חבשן. כלומר, תוך פחות מחצי שנה. משה רבינו גומר את כל הסיפור הזה, תעשו לחשוב כמה ערים בשורות עוד היו בארץ שיחון. וכשמשה רבינו גומר את הסיפור הזה, לא נשאר אחד. ובעצם מנקה את ארץ לחלוטין לפני בני ישראל. יהושע לקח לו 7 שנים לכבוש 31 ערים בצורות. זה סף שפעי גדול, אבל תשמעו את זה משה רבינו, אז תבינו את הבעיה. 7 שנים לכבוש 31 ערים בצורות ואת ערי הפרזים של ידע. ותראו כמה כנענים נשארו בשקע. ואחר כך יצאו לבני ישראל וגרמו להם את כל שפת השופטים וכו'. דווקא הבאתי דוגמה ממנהיגות וממלכות מה המשמעות של פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני. כמובן, מכאן אתה למד גם על תורה ולבואה. אבל יש לך בסיס להתחיל. לא הייתה מנהיגות כמו שמשה. לא הייתה, לא היה מצבי כמו שלו. ולהזכירכם, הוא היה בן 120. הוא עדיין לא, ולא נעשה. ויהושע, אבל מה זה מזכיר לנו כמובן שליהושע יש כאן עוד תפקיד. בנוסף למשה לתורה ולנביא, יש לו כמובן תפקיד של מנהיג. של מלך, לדעת הרמב"ם הוא היה מלך, לדעת המשפטים, לדעת הרמב"ם לא היה מלך. כן, הרמב"ם לא שהיה מלך, ואיפה ניתן ללמוד שהיה מלך? בפסוק קוראים שישגרי את פיך ובשמע גבריך, אז יכול לשבת את צווה מלומד, שזה בעצם בהלכה נאמר במלך, זה נדמה מיהושע. זאת אומרת, כאן שיהושע היה. אתה כמובן ללמוד לך. ולהגיד שהעניין של קוראים שישגרי את פיך ובשמע גבריך, יכול לשבת את צווה מלומד, שלא נאמר בכלל על מלך, אלא נאמר על מפקד צבא. אבל שוב, אני לא אפשר את הרמב"ם, הרמב"ם באמת קורא שמשה רבנו היה מלך, הוא קורא שאלת המסוק, ראי בישמוד מלך, ומשה, ולדעת הרמב"ם גם יהושע היה מלך. גם בכוכבה היה מלך, שיטת הרמב"ם שיטה ידועה, מוכרת, אנחנו חוקים עליה, אבל בכל אופן שיטת הרמב"ם היא מוכרת לחשובה. ולדעתו, לעניין שלנו יהושע היה מלך. היה מצבי והיה מנהיג. באמת, להוביל את העם לכיבוש הארץ. מלחמה של 14 שנים, שלמשפחה אין איפה לגור, וקרים במחנה, וכולם צריכים להילחם במשך 14 שנים, זה לא פעם. תבינו את הפחד מחטא המרגלים, זה היה פחד אמיתי. שמשתגעו 14 שנים לעשות את המשפחה, ללכת להילחם, המשפחה חיה באוהלים. ואיזה מחנה נודד. לא פשוט נודד. זה דורש מנהיגות, מנהיגות שכנראה נמצאת אצל יהושע, אבל זה נאמר, וחצב את יהושע, וחזקהו, ואמצאו, וכולי, כן.
איפה משתלבת בהשוואה הזאת שבין משה ליהושע, כל העובדה שאנחנו לא שומעים כלום של העם, מה שהתרגלנו כבר לקרוא אצל משה, כל כך הרבה, כמעט מדי פרשה, אצל יהושע אנחנו, או שאנחנו לא יודעים על זה, או שאנחנו באמת המערכת יחסים נראית קצת שונה.
או ש... כמו שחזר לו את זה, שדורו של יהושע גורדע. כלומר, אם ננתח את זה בלשונו של האיטלקי, בכל אופן, בכל אופן יוצא מצרים. אנשים שהייתה להם נשמה של אחותים. מכל המשמעות של נשמה שלה. דורו של יהושע זה כבר אנשים ש... שגדלו, נשמו עצמו.
מי שנושם עצמאות הוא פחות ביקורתי. אנחנו נושמים עצמאות ומוכרים על קוטש, מוכרים על כל מיני דברים שהם לא... למרות שאין לנו מנטלות של
הבעיה. זה לא פחות ביקורתי. השאלה זה לא ביקורת. השאלה זה לא ביקורת. הבעיה, גם אצל בני ישראל במדבר לא הייתה ביקורת. הבעיה הייתה שעל כל דבר הם אמרו, למה יצאנו ממצרים, נחזור למצרים. מצרים, מצרים זאת המולדת. הדור, המדבר, הדור השני, זה דור שגדל במדבר, הוא לא צמח ממצרים. הוא דור שגדל על הספרות מבחינתו. התחיל לגדול מניסי השם ומפלאותיו. והוא חי עם אמירה ברורה, אם לא זאת המולדת שלי, אז זה כבר. האלטרנטיבה המצרית לא כל כך קיימת. בהחלט יכול להיות שיש לזה גם קשר למנהיגות. וצריכים לזכור, האסון הגדול של משה רבינו היה ללא ספק. אני יכול להסביר איפה זה קרה. אבל משה רבינו הייתה לו בעיה. הוא לא היה בגיל המתאים. הוא לא היה בגיל. בן שלי היה לי בשם ירם ושבתה, וכם הלך לאיזה ישיבה. כאן הוא אחרי הישיבה שלו, ואחרי הרם שלו. פה התלמידים מכבדים אותי, אני מרגיש בהחלט פה. תנימות של הכריחות הזאת. חסרה לי קצת, אני מודה. אני יודע. אני כבר אצל אנשים לא בגיל של אבא שלהם, אלא כמעט בגיל של סבא שלהם. עוד שהרעים של הבן שלי יכלו להיות המדריכים שלו בבני עקיבא. אולי קצת מוצא. משה רבנו הוא עוד מעריכים, אבל הוא לא בגיל של העם. זה בעיה. עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה לראש? אני זה משוקע עכשיו. אני לא מתאר לעצמי את משה רבנו, כמו שכולם יודעים, הוא איזשהו רואה צון אצל חותנו עד גיל 80. אז בן אדם זה מה שהוא עושה 60 שנה, רואה את הצון אצל החותן שלו. למה אני זה בכלל? אני לא אוהב אני מאוד אוהב את הסרט נסיך מצרים, שאני חושב שבאמת יש פה כאלה שאומץ. הוא היה בחור, צעיר, נחמד, תמים, מאוד מותיר. אני לא חושב שמשה רבינו היה בסרט שמונה. אני חושב שם בן 40 ומשהו. חוץ צעיר. הוא יושב בין 80 שנה. אם נקרוא יותר את הפסוקים. תחילה פרשת בעירה, הבא לשמות דיולה, והביתי את כל הלאה, אשר נסעתי את ידי לתת אותה לבן מצרוב ליעקב, ונתתי אותו לכם מורשה אני אשם, וידבר משה כן את בני ישראל, ולא שמעו אל משה מכל צרוך מעבודה קשה. לא הקשיב. תקראו את זה ביחזקאל, ותראו, ואומר לכלות הפי בהם, לכלותם בארץ מצרים, ואז שגם שמי, ותהיה חלק מהגויים. אז הוא לא קילה אותם למרות שיהיה להם לכלות אותם. והם לא חדלו מלעבוד על העזרה. ולא היו מוכנים לשמוע על משה. וקדוש ברוך הוא לא קילה אותם למען לשמוע, אבל הוא גם לא גאה אותם. תדאגו את כל הפרשיות שם, תראו כל המינוי מחדש בפרשת וירא, מה שאומר, שכנראה אף אחד לא משנה. ואולי זה מה שמסביר את הפער בין גר יזר אחר בארץ לא להם ועבדו במצור אותם 400 שנה למה שכתוב אחר כך 430 שנה. אולי זה מסביר. למשה רבנו הראשון היה בגיל מתאים להנהיג את העם. משה רבנו אחרי דור שלם זה ממש לא. ומישהו מאוד נשגר, מאוד זה, אבל ושמוע הוא מישהו מתוך העם. ולכן זה עובד. אבל יש לנו הרבה לעסוק, ואני רוצה לחזור. זה כמובן יהושע כמנהיג, ואני לא מתעלם מיהושע כמנהיג, מיהושע ככובש, מיהושע כמצביא. אבל אני רוצה לחזור לנקודת התפר שיהיה הבעייתית ביותר, התורה. איפה כאן יהושע? וגם נחזור לדבר שגם כן דיברנו על פעם, סתירה שקיימת בפסוקים לגבי חתימת התורה, שמסבירה את המחלוקת שדיברנו עליה קודם. חתימת התורה נזכה לנו כבר בפרשת וילך. פרק למד א', פרק למד א', פסוק כ"ה, ויצב משה את הלווים נושאי אהרון ברית התורה לאמור. נקרא את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד אהרון ברית התורה אלוהיכם והישן בחללת. כי אנוכי ידעתי את דבריך ואת דרכך הקשה וכולי, הקילו אולי את כל זקני שבטיך ושוטריך והדברה באוזניהם את כל הדברים האלה והיידה בם את השמיים ואת הארץ. ואז וידבר משה באוזני כל קהל ישראל דברי השירה הזאת עד תומם. אז שוב אני חוזר, ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. מה זה עד תומם? עד איפה? תגידו לי, עד חתן תורה ועד בכלל, אמת או לא? מסכימים איתי? עד חתן תורה ועד בכלל. עד אלף
הישראל.
לא, לפני, אני מדבר על הפסוק שקודם. הרי מה כתוב שם? ויצב משה את הלווים, נושא הרבה מדשה לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד אחרון ברית השם, היה שם בחלל. כלומר, חותמים את ספר התורה ושמים אותו איפה? בקודש הקודשים, בארון הברית. נשמע, אחר כך כל חמש דקות הוא הוציא אותו כדי לכתוב עוד כמה מילים. מי יאמין לזה? אין לנו ברירה אלא מה להגיד על סוף התורה. אני לא אומר מאיפה ואני לא יודע דווקא על שמונה פסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדהמה, אבל יש ספר תורה שלם. מה עושים איתו? כמו שאמרנו, שמים אותו בארון הברית, סגור, נשגב, בלתי מובן לבני האדם, וברור גם מדוע הוא בלתי מובן לבני האדם. הנה כתובים פה דברים שבמושגים שלנו עוד לא קרו. מחזיר אותנו להקדמת הרמב"ן לתורה, שהתורה היא בכלל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שיש לתורה כל מיני משמעויות אחרות, כל מיני צירופי מילים אחרים, אחרת איך כל זה נכתב ונשגב ונחתם בארון הברית. תבינו את המושג הראשוני של כתיבה וחתימה. אנחנו מבינים כמו כתיבת גט, ומה זה חתימה? חתימת הדין. ומה זה כשאנחנו רואים כתיבה וחתימה טובה? מי חותם שם הדין? מה זה חתימה? נשים בארון ולחתום אותו, נסגור את הארון, ויש את הסוגר הזה בארון, כבר אי אפשר לשנות שום דבר. זה היה משמעות של חתימה. סגרת את זה בארון, שמת בכספת, זרקת את המפתח, שכחת את המספר, כן? אז גזר הדין נחתם, נכון? וגם כאן ספר התורה נכתב ונחתם, נכתב, תראו שהדברים המילים נכתבו, נכתב, אבל אמרי מי כתב אותו? צריך להגיד, משה רבנו, כתוב כאן. היי, ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. אבל מה אנחנו יודעים מחז"ל? היו שני ספרי תורה, נכון? ויש עוד ספר תורה מלבד ספר התורה שכתוב בארון הברית, ואיזה זה? ספר התורה שכותב המלך, נכון? אחד תבלות משנה התורה הזאת, את משנה התורה הזאת הספר, כלומר כותב עוד ספר תורה מלפני הכהנים הלווים, משם הוא לוקח והוא כותב. מה המשמעות של ספר שכותב מלך? מעבר כמובן למשמעויות המוסריות של והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, מה המשמעות הפנימית של ספר תורה שכותב מלך? מה? מלך כמבטא הנהגה, וזה מה שדיברנו מקודם, כיבוש הארץ. לא משנה, כל הנהגה מבטא בעצם דבר שאי אפשר לחתום אותו אף פעם. למה? כיוון שההיסטוריה ממשיכה, וההיסטוריה היא דבר השם, אי אפשר להפסיק. מנגינה שאי אפשר להפסיק אותה. בואו נראה רגע את ספר התורה הזה, אנחנו צריכים לגמור. בואו נלך לפרק למד א' פסוק ת', ויכתוב משה, פרק למד א' פסוק ת', בפרשת וילך. ויכתוב משה את התורה הזאת ויתה אל הכהנים בני הלוי הנושאים את ארון ברית ה' ואל כל זקני ישראל. זה ניתן אם כן גם, שם זה לא הלוויים אלא הכהנים, אבל עם כל זקני ישראל. שימו לב, מה זה זקני ישראל? ההנהגה. ויצר משה אותם לאמור, מקד שבע שנים ממועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אליך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה זה תקרא? מי יקרא? מה? אז צריך להגיד תקראו, לא? יש עברית. מה?
המלך קורא.
מה?
המלך קורא.
אז הוא עובר למלך?
ליהושע.
לא נאמר, אבל אין ברירה אלא להגיד למי הוא אומר את זה כאן. הרי כל הזמן מופיע כאן שהוא הולך יחד עם יהושע, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ. ואז ויכתוב משה את התורה ויתן לכל בני ישראל, ויצב משה אותם לאמור, תקרא את התורה הזאת לכל כל ישראל ועודם. זה המשך הדברים שהוא אומר ליהושע, חזק ואמץ, עושה מה שאינה רק, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות את כל התורה ככל אשר ציווך משה עבדי. כלומר, כל זה בעצם נאמר ליהושע, ספר תורה של המלך, הוא מעביר את המלכות ליהושע. זה ספר תורה שנשאר אצל יהושע כמלך, זה ספר תורה שעוד לא נגמר ולא ייגמר אף פעם, כל הזמן כותבים. ואז את שמונת הפסוקים האחרונים מי כותב כמובן?
יהושע. אז בספר התורה שבארון הברית לא
כתוב, הוא היה חתום וגמור. הוא היה חתום וגמור, ספר התורה שהוא כותב כאן עדיין לא חתום, וזה ניתן למלך לקרוא בו בהקל, וזה ניתן ליהושע כמנהיג, לא כנביא וכלמדן, כן, כמנהיג שבספר התורה שואב את כל מהלך ההיסטוריה.
אז משה כתב בדמע ויהושע כתב אחר כך, והם כתבו בדיוק אותו דבר? או שבזה בארון הברית שהם חסרים עם שמונה פסוקים?
לא, משה כתב בדמע ויהושע כתב אחר כך, והם כתבו בדיוק אותו דבר.
אבל אם ליהושע,
כי יהושע כתב את זה מפי השם.
או,
ודאי, אם הוא כתב את זה מפי השם, אז ודאי, אותם מילים. רק אצל משה המשמעות הייתה כל ההתפרדות והתחלקות לשמות השם, או לכל מיני דברים שיש להם כל מיני משמעויות מסגבות בתורת הסוד. ויהושע כתב את זה על פי הפשט. אבל מכאן אתה למד שיש גם תורת הסוד, או בוא נגיד, או תורת הרמז, או דברים שהם לא בדיוק הפשט. אתה למד את זה מתוך התורה, ולכן יש לך שני ספרי תורה.
אבל אם ליהושע היה את הספר הזה, משה היה בא ולקח את הספר מיהושע וכתוב
לו? מה?
אם ליהושע היה את הספר, אז משה היה בא ולקח את הספר מיהושע וכתב לו?
את ההמשך, את הפרשיות עד שמונת הפסוקים האחרונים? מי אמר? אולי כתב גם את זה. באופן עקרוני אני יכול לקבל חוץ משמונת הפסוקים האחרונים. לא יודע, כתבו ביחד. לא משנה, תמצא כבר דרך. אבל שניהם יחד עם העניין. הוא ויהושע בן נון, שניהם ביחד קוראים את השירה, שניהם ביחד אומרים את השירה, אולי גם שניהם ביחד כותבים.
מה הבעיה? עד שמשה מת.
אולי גם שניהם ביחד כותבים את השירה.
כי כתוב שרק
הוא
הדיון מוגמר.
בואו נרוץ. אני לא, בואו נגיד שפה לא לגמרי נצמדתי לגמרא, נצמדתי לשלט של הגמרא ולרעיון. עם ניסיון להכיר.
עד שמשה מת הוא היה מלך. מה יפת לך להגיד שהוא זה שכתב?
בואו נמשיך. עבר לנו הזמן. ומשה רבינו ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו. יש להניח שממש כמו בהר סיני, כשהוא עולה הוא עולה מיהושע, נכון? ולכן יהושע יודע את כל מה שנאמר שם, וכתוב היה מות שם משה. איך בדיוק זה קרה? אני לא יודע, אולי יפריד ביניהם ענן ברגע האחרון, ויהושע לא ראה בדיוק מה קורה. ושם על הר נבו, בואו נתחיל ספר יהושע, מיד אחרי וימות שם משה. ויהי אחרי ימות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני יהושע בנו משרת משה לאמור, משה עבדי מת. הוא אמר לו משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. הכל המשך של ספר התורה, מיד מימות משה ואתה קום עבור את הירדן הזה. כן, ומה הוא אומר לו כאן? פסוק מוזר. מהמדבר והלבנון הזה! מה זה הלבנון הזה? תגידו לי. אפשר לעמוד בערבות מואב ולהגיד והלבנון הזה? כנראה עמד על הר נבו, ושם נאמר, ויראו השם את כל הארץ. שניהם רואים את הארץ. אתה לא תעבור, אתה כן, משה רבנו מת, והוא אומר לו, משה עבדי מת. והנה אתה שעומד, אתה ממשיך. ואז מה הפסוק הבא? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ויגיד תבוא יומם ולילה. כלומר, זה נאמר בדיוק על ספר התורה שעכשיו הוא משלים אותו, של משה רבינו, הוא אומר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך ויגיד תבוא יומם ולילה. נגמור אולי בדרשה אחת ולא הספקנו את הכל, אבל רבי אלעזר בן עזריה כידוע אומר, כן, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. איך מרבים ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות? אולי נרבה משהו אחר, שבתות, אני לא יודע. כתוב על ספר התורה של המלך, והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו, כמו כאן כל ימי חייו. ואתה אמרו, וכאן אמרו כל ימי חייו. מה מפרש הקדוש ברוך הוא ליהושע? מה זה כל ימי חייו? להגיד בו יומם ולילה. כלומר, מה זה כל ימי חייו? ימי חייו הימים, כל ימי חייו, הלילות, והכל, ואידך זיל גמור, אפשר עוד להמשיך דברים רבים.